אנחנו ממשיכים בספר, בספר שמואל, בלימוד שלנו. אנחנו נמצאים בפרק ט"ז, בנושא ששמואל הולך בעצם למשוח את דוד למלך, ושם יש את כל את כל הסיפור עם האחים שמגיעים קודם כל, ורק אחרי זה מגיע דוד. אחרי זה דוד נמצא בכלל בצון, הוא היה ככה מנודה כזה. כן, חזן מספרים על זה, טוב, אולי עוד מעט נגיד את זה, בעיקרון דוד היה מנודה ככה בצון, ואז קוראים לו, והוא מגיע בפרק ט"ז, בפסוק י"ב, אז דוד מגיע, כתוב, וישלח ויביאהו והוא אדמונים יפה עיניים, וטוב רואי, ואומר אדוני קום מושכהו כי זה הוא. קום, גם יש פה איזו אמירה כזאת, קום, נגיד לשמואל, תקום, תקום, אל תשב, יש פה משיחי עומד ואתה יושב, ביטוי כזה בחזל, המשיח עומד, דוד, המשיח עומד, אתה יושב, תקום, ותמשך אותו, כי זהו. יש פה גם תיאור של דוד, הוא אדמונים יפה עיניים, דיברנו קצת על הביטוי הזה, ביטוי מאוד מיוחד, כן, שיש בו, אדמוני זה מבטא את המידות של עשיו, כן, מידות של כוח מאוד חזק, של אכזריות, של רציחה, של התגברות על הזולת, זה כוחות שלא נשמעים להם, לנו כל כך טובים, אבל הוא מסוגל לקחת אותם עם יפה עיניים. חזל אומרים, כאילו יש פה זה יפה עיניים, זה גם בביטוי החיצוני, באמת, גם היה לו עיניים יפות, אבל בעוד זה שהיה לו עיניים יפות, אז גם כן, עיניים זה נקראים עיני העדה. מי נקרא עם עיני העדה? זה הסנדרין, כלומר, הוא היה הורג מדעת סנדרין. כלומר, עושה את כל מעשיו, גם אלה שהוא צריך, לקחת ולהשתמש בכוחות רעים, כוחות מורכבים, כוחות שליליים, הוא משתמש איתם לפי דעת סנדרין. טוב, עכשיו זה קצת קשור למה שהתחלנו להגיד בפעם הקודמת, ככה, שבפרק כאן דוד, בעצם שמואל נשלח למשוח את דוד, אבל איך הציווי האלוקי נאמר לו, כן, איך הציווי האלוקי נאמר לו בתחילת הפרק, בפסוק תזיין, בפרק תזיין כסחה כתוב, מלא קרנך שמן, ולך אשלחך אלישי, בית הלמחירה לו דוד, אלישי, כי ראיתי בבניו לי מלך. זה כך מתחיל הפרק. כלומר, השליחות היא לא הייתה לדוד, הייתה לישי. לישי, וראיתי בבניו לי מלך. כלומר, שיש בחינה במלך, במשיח, שהוא צריך להיות דווקא מבן של ישי. בן של ישי. לא רק דוד מצד עצמו, אלא גם מצד מי שאבא שלו. מי שאבא שלו, זה בחינה של המשיח. בסדר? וזה, אם ככה, זה לא דווקא דוד היה יכול להיות מלך, אולי גם אחד הבנים האחרים של ישי. ולכן הפרק עובר פה בין כל הבנים ואומר, בוא תבדוק את אליאב הראשון, אחרי זה את השני, את השלישי, כל אחד אחרי השני ולא מוצאים. כדי להסביר שזה לא רק דוד מצד עצמו, זה כן, אבל לא רק דוד מצד עצמו, אלא גם כן הבחינה שיש פה, כן, שאבא שלהם. ומה מיוחד באבא שלהם, אנחנו רוצים להבין עכשיו את שתי הבחינות במלכות דוד, שנקרא דוד ובן ישי. דוד ובן ישי. אז קודם כל תראו לפניכם בדף מקורות במסכת פסחים, בדף סמכווה ומודבט. בסדר? כתוב ככה. אמר רבי מני בר פטיש. אתם רואים? כל שכועס, כן? אפילו פוסקין עליו גדולה מן השמיים, מורידין אותו. כן, הכעס הוא כידוע לא דבר טוב. אתם יודעים, בפרשת השבוע נאמר, על מי שנאמר שהוא כעס? משה רבנו, נכון? שמשה רבנו... איך? וכלל וכעס, בא לך לטעות, כן, הוא נתמה מנו הלכה, לא כתוב ככה, אבל כתוב נתמה מנו הלכה, ולכן כאילו אלעזר, אני חושב, אמר את הגיולי גויים שם, את ההלכות גיולי גויים של כלי מדיין, ולא, אז הכעס הוא מביא לטעויות, שלא כשהוא מביא לטעויות, אז הגמרא אומרת פה, מי שכועס, לא שווה לכעוס, אפילו פוסקין עליו גדולה מן השמיים, מורידין אותו. כלומר, אדם, כי ככה בשמה כבר גזרו לך להיות איזה תפקיד מסוים, אם יכול להיות איזה מעמד מסוים, איזשהו מקצוע, כי מה שאמרת, עוד לא יודע, אבל קוראו לך תפקיד כזה. ואז פתאום אתה כועס, אתה כבר לא יודע מה קרה, הורידו לך את זה מהשמיים. לא יודעת שהגמינו אותך, לא יודעת שהורידו אותך. כל בגלל הקעה שלך. בסדר? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, איך יודעים את זה? מנהלן מאליאב. מי זה אליאב? האח הגדול של דוד המלך שראינו בפרק שלנו, שאליו נשלח בעצם... לא אליו, כאילו שמואל הוא פגש אותו ראשון, שנאמר, ויחר אף אליאב בדוד, ויאמר למה זה ירדת ועל מי נטשת מעט הצון ההנה במדבר, אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבבך, כי למען ראות המלחמה ירדת. כלומר, אליאב כועס על דוד, שהוא מגיע למערכה מול מי? איפה זה היה? מול פלישתים, מול גוליאת, נכון. אז רואים שהוא רחב, איך עזבת את הצון, אתה מחפש הרפתקאות, אתה נער כזה מחפש הרפתקאות, מחפש ריגושים, כן, בגלל זה ידעתי את רוע לבבך, רואים שיש לו, והאיחר אפל יפה דוד, זה הדגשה כזאת של כעס שהיה בו. אז הכעס שהיה בו, זה רק ביטוי כנראה לכעסים שהיו בו גם קודם לכן. היו בו מידו של כעס, הוא היה כעסן לפי הגמרה. וזאת הסיבה שמה? שפסקו לו גדולה והורידו, כלומר, וכי עזל, ממשיכה הגמרא, וכי עזל שמואל לממשכינו, כאשר הגיע שמואל למשוח אותו, בכולו כתיב, לא בזה בחר השם. כן? בכל הילדים, איך זה? ובאליאב כתיב, ויאמר השם אל שמואל, אל תבט אל מראהו, ואל גבוה קומתו, כי מאיסתיו. מה זה מאיסתיו? מאסתי אותו. מה זה מאסתי אותו? כלומר, מכלל, אומרת, מה? דב ערכים ליד העידנה. כלומר, עד עכשיו, כאילו, הוא היה אוהב אותו. רכיב זה משון אהבה. היה ראוי. היה ראוי למלכות עד עכשיו. עד עכשיו, אבל מה, גילית שיש לו כעס, מידת הכעס, אז אני לא רוצה אותו. אז רואים מכאן, תביני שמשהו, קודם כל, דבר חשוב מצד עצמו, הכעס, את ההשלכות שיש לכעס, דבר אחד, אבל דבר נוסף, רואים מכאן דבר מאוד מדהים, שמי היה ראוי להיות מלך? אליאב אולי. היה פה אח הגיבחור של דוד. הגיוני, הוא האח הבכור, הבן הבכור של ישי. והקדוש הוא שולח את שמואל למשוח בן מבן ישי, מבני ישי. אתם מבינים? והוא היה ראוי גם להיות מלך. לולא שהוא היה כעסן, באמת היה לו, כנראה מידות טובות אחרות. הוא היה גם גובה קומתו, זה ביטוי של האישיות שלו, כנראה הייתה מאוד גבוהה רוחנית, ומאוד גבוהה מידות, כנראה אדם מאוד מאוד מעולה, ומוצלח וטוב, כנראה. אחרת ששמואל היה בוחר בו. אבל השם הייתה אהבה אמינה שהוא יהיה כאילו המלך, עד כדי כך. שמת אותו בו המשיח, משיח בן אליאב, כי משהו כזה, הייתה מלכות בית בן אליאב, והמינה כזאת. אבל, כן, אבל לא, מסתיו, בגלל הכעס. עכשיו, בכל כך רואים כאן את העיקרון ממש, שיש בחינה בדוד המלך מצד שהוא בן ישי, כמו שאליאב הוא בן ישי. לא דווקא, לא רק דוד מצד עצמו שזה, כן, אבל לא רק. יפה, אז מה מיוחד, סדר עד כאן, זה מובן, מה שרוצנו מהנקודה הזאת, שיש באחד הבנים של אישה, יש את הבחינה של המלכות שלי, המשיח של ישראל, המלכות של ישראל, מצד שהם בנים של אישה. חוץ לזה גם הבחינה של דוד, זה עוד משהו. אבל מה מיוחד באישה? מה אתם אומרים? מה אנחנו יודעים על אישה? יפה. אומרת הגמרא, יש לנו ארבעה שחטאו, שמתו באתיו של נחש. אתיו של נחש, הכוונה בעצתו של נחש, נחש שיעץ לחווה שם לאכול וזה, אז מזה נגזרה מיטה על העולם. נגזרה מיטה, זאת אומרת שאין, כולם חייבים למות. כולם, כל איזה, לא יודע, אליהו הנביא, לא יודע להתעסק עכשיו, אבל כולם חייבים למות. אז מתו, מצד עצמם לא באים חטא, לא באים חטא, אבל מצד אתיו של נחש, עצתו של נחש, שהוליד המיטה לעולם, אז יש איזושהי מיטה כללית, אוניברסלית, כלל עולמית, גזרה כזאת שחייבת לבוא על כל אחד ואחד מהאנשים. אז מי הם הארבעה שמתו באתיו של נחש? בנימין, יפה, בלי להסתכל במקורות, אמרם, אבי משה, בנימין, בן יעקב, יפה, ישי, אבי דוד, וכלאב, בן דוד. עכשיו, זה משהו מאוד מעניין, שהגמרה אומרת את השמות שלהם עם האבא, או עם הבן, משהו כאילו, אמרם, אבי משה, כאילו, הם לא רק אמרם, כאילו, מצוותים אותו למישהו. רואים שזה כאילו קשור כנראה, המדרגה שלו שהוא מת, קשור למישהו הבן שלו או מישהו אבא שלו, קשור לזה. כן, אולי קשור לבן אבין, יכול להיות שקשור לזה. דבר נוסף, אנחנו רואים ששניים מתוכם קשורים למי? לדוד המלך. שניים מתוכם, מי הם ישי וכלאב? ישי אבי דוד וכלאב בן דוד. הוא גם, יש לדוד המלך בן כזה. מי זה כלאב? איך קראו לו? השם שלך. דניאל, אתה יודע, אתה יודע, אתה לא יודע. דניאל, נכון? קראו לו דניאל. למה הוא נקרא כלאב? נכון, אז נסביר את זה בהמשך. למה הוא נקרא כלאב? מה המשמעות שנקרא כלאב? זה קשור מאוד לדבר הזה. אז ככה, אנחנו רואים שאישה מת באתיו של נחש. יש פה תופעה מעניינת. אז אישה מת, אבי של דוד באתיו של נחש. הוא כאילו בלי חטא. הוא להיות אומר, כאילו בלי חטא. טהור וזוכח. הבן של דוד, מה? גם מת באתיו של נחש, נכון? גם בלי חטא. רגע, ומה עם דוד? מה עם דוד עצמו? דוד לא יותר גדול מהם? מה? דוד היה לוחת. אז מה, הוא יותר קטן? אני לא מוכרים? איך זה? מה?
אולי מדובר על חטא פרטי.
כן. כן, אז מה הכוונה פה? אז צריך להבין את זה, את כל כך התופעה הזו צריכה ברור, שיש לנו את האבא שלו, ואת הבן שלו, והוא באמצע עם חטא, והוא דווקא המשיח, והם לא המשיח, שימו לב, דווקא הוא המשיח, דווקא הוא המלכות, מדוד, לא מקילה ולא מישי. ישי זה בחינה, בן ישי, זה בן ישי צריך להיות, אבל לא ישי עצמו. אתם מבינים? לא ישי עצמו, בן ישי. אז מה מתרחש כאן? רואים קודם כל מוכח מזה שדוד הוליד את השושלת, את המשיח, את המלכות, ישראל, משיח בן דוד, שהוא יותר עליון בסוף. אחרי הכל דוד הוא יותר, יותר, כן, יותר. אז איך זה שבו מצאנו חטא בהם לו? מה מתרחש כאן? מה מתרחש? ממה? בסדר, אתה אומר כאילו דברים כאילו אחרים של הזה. כן. בסדר, יכול להיות, יכול להיות. אבל בוא נראה פה עוד הסבר של הרב כאילו בעצם שמברר את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד מיוחדת. דברים של הרב קוק בעין היה. בסדר? אז ככה, מסכת שבת, בדף נוני עמוד ב' כתוב ככה. ארבעה מתו בעטיו של נחש. אמרנו עצתו של נחש ואלוהים בנימין בן יעקב ואמרם אבי משה. וישי אבי דוד וקילב בן דוד. כאילו כל אחד, לא ישירו אותו, קילב, אבי, בן. טוב, מסביר הרב, הנה השבת ב' פרק 50 א', הכוח הפנימי של תעודתם של ישראל במציאות, וכן המסקנה האחרונה שבפועל, ודאי אין עימה שום פגם וחטא. כולך יפה רעייתי ומום אין בך. כלומר, מה בעצם ישי מבטא? מה בעצם ישי מבטא? הוא מבטא כאילו את המקור של דוד. הוא המקור של דוד הרי. האבא של דוד, הוא המקור שלו. המקור של דוד שהוא מלכות של מלכות ישראל. אבל המקור זה לא הדבר בפועל. כאילו זה כמו הזרע בפנים. זה, זרע זה, הוא הזרע של דוד, שממנו נוצר העץ דוד המלך. הוא הוליד את דוד. אז המקור הוא נקרא הכוח הפנימי. הכוח הפנימי זאת אומרת, נגיד את זה באידיאל או בכוח של של המציאות, באידיאל של הדברים, בכוח של הדברים, לפני שזה מתגלה בפועל, אז שמה, כן, מלכות ישראל היא באמת בלי חטא, כאילו. היא מן עולם הבא. היא עולם הבא, היא שלמה. כולך יפה הרי תאום ומנבח. כאילו, המקור של עם ישראל, שמתבטא, כאילו, בתור מלכות, שדוד המלך, מתבטא בזה, המקור של עם ישראל הוא מומנבח. וגם התוצאה הסופית, המסקנה בפועל זה התוצאה הסופית, יהיה באמת מצב כזה שנגיע לשלמות כזאת, שהחטא יסולק מן הארץ. יבואה רוח אטומה מן הארץ, חטא יסולק מן הארץ, יבואה רוח אטומה, ומלכות ישראל תשלוט בצורה כזאת טוטלית מוחלטת, בלי עיכובים של חטא. אבל בתווך, באמצע, שמה, בתווך באמצע, אי אפשר לעבור את הדרך הזאת בלי לגעת גם בחטא. תסביר את זה קצת יותר. בואו נקרא עוד פעם, נעשה קצת יותר. תראו, עוד פעם, אני קורא את המשפט הזה. הכוח הפנימי של תעודתם של ישראל, כי הכוח הפנימי לכוונה האידיאל הפנימי, כאילו המהות הפנימית של ישראל, של תכלית ישראל, היא כולה, היא נקייה. היא נקייה, היא תאורה, היא זקה, היא מעבר לכל חטא. וכן, המסקנה האחרונה שבפועל. כלומר, מה שעם ישראל, אחרי כל המאמצים, אחרי כל השלבים שיעברו, התוצאה שעם ישראל ינחיל בעולם. זה המסקנה האחרונה בפועל. ודאי אני משום פגם וחטא. כולך יפה רעייתי ומומן בך. אבל זה מציאות אוטופיות. כלומר, מציאות כאלה שלמויות. אבל בעולם הזה יש המון כוחות רעים. בעולם הזה יש המון רוע. יש המון אויבים, המון רשע, המון טומאה יש בעולם הזה. וכדי שנצליח לממש כאילו את הטוב המוחלט שיש בנו, וכדי להוליד אותו בסוף הדבר בפועל, כדי שנוכל לממש אותו, אנחנו חייבים להתלכלך, אפשר כאילו לגעת ברוע, ברשע, לגעת בו, להיאבק עמו, לרדת אליו, להילחם איתו. להתנגד אליו ולנסות להעמיד עמדה משלנו, לנסות להופיע את הטוב מאיתנו לעומת הרוע שמשתולל. אז מה קורה כאשר אתה בעצם מתעסק עם רשע, מתעסק עם רוע, מה קורה? מה קורה לך? אתה מתלכלך בדיוק. אתה בעצמך נדבק מזה קצת. ואין מה לעשות, לכן במציאות בפועל, אז כמעט בלתי אפשר לומר שבלתי אפשרי להיות בלי פגם. ומי זה במציאות בפועל, מי שם נמצא? זה דוד המלך. לא יירא רע, מה אתה בא לומר? הוא לא נהפך להיות, בסדר, נכון, דוד לא נהפך להיות רע, הוא צדיק גדול, אבל אי אפשר, נגיד, פטור בלי כלום אי אפשר, כאילו, פטור בלי כלום, תמיד זה כאילו, ברור שדוד המלך הוא צדיק, זה חטאים קטנים, זה לא איזה מי שמע עבר פה עכשיו, אני לא יודע מה, ברור שזה חטאים קטנים, אבל צריך לדבק, זה משהו נדבק, כאילו, זה משהו נדבק, אין מה לעשות, כשאתה יורד, כן? נכון, לא בנה את בית המקדש גם, כן? דוד שאומר לו, מה, הוא שפך, איזה דמים הוא שפך? מה, הוא שפך דמים נקיים? הוא שפך את המחבלים, את האויבים של ישראל, אין מה לעשות. ידיך הדמים שפכו, מה לעשות? אתה לא יכול לבנות. אז גם הסביר הפוך שזה למעלתו של דוד, זה עוד דבר, זה עוד בחינה. לכן אתה מעל בית המקדש. בגלל ששפכת דמים, אז המעלה שלך היא מעל המעלה שבית המקדש מוכר להגיע אליה. אבל זה מעלך יותר עמוק, אבל זה פעם אחרת. אבל פשוט, אתה יודע, אני משווה אותו, לא יכול לשלוב את המקדש. בסדר? אין מה לעשות, אתה נאבק עם אחרים, כל את הצדקות של דוד המלך, ובטח שצדקות עצומה וזה, גם אחרי דוד בת שבע, זה לא כיפשו אותו וכל, כלומר, נגיע בעזרת השם לשם, אחרי הכל, הוא חייב, משהו מהחטא נדבק בו. והוא לא יכול להיות כמו ישי וכלאב. כן? הנה, בואו, תראה מה הוא אומר פה, מה הוא מסמיך, תראו ממשיך, השימוש שבפועל, כן? כאשר אתה עוסק בחיים עצמם, אתה מתמודד עם החיים עצמם, כן? צריך ומוכרח הוא שימצא איזה מידה של חטא אימו. וואי, איזה משפטים חריפים מאוד. אסור לצטט אותם, אבל חייב לצטט אותם. כלומר, מצד אחד חייב לדעת אותם, מצד שני, אסור מה שאני מתכוון לומר, אסור לקחת מזה תירוצים. הרי מה קרה, הוא כותב בו, אתה מוכרח לחטוא, אין מה לעשות, אתה בעולם הזה, אתה מוכרח שיהיה לך חטא. כך כתוב פה, צריך ומוכרח הוא שימצא איזו מידה של חטימו, אבל אסור לצטט את זה, מה הכוונה? לא יכול לא להגיד, אני מוכרח, אז עכשיו אני כבר יכול להתפרע, הכל בסדר, ממש ממש לא, צריך להתמודד כמה שאפשר, ולהופיע את הטוב כמה שאפשר, ואם נגענו בחטא, נגענו בחטא, אין מה לעשות, אבל זה יש פה איזושהי בחינה מוכרחת כזאת, של התלכלכות מהרשע, התלכלכות מהחטא. כי כן הוא המצב של העולם המעשי, שאי אפשר לו לשמור את משקלו המצומצם ומדויק. אמנם, המקורות של הפעולה והחותם הכללי מסמנים את הצדק המוחלט. מי זה המקורות של הפעולה? ישי. ומי זה החותם הכללי? כלאב. הם מסמנים את הצדק המוחלט. הצדק המוחלט שבאמת נמצא בפנימיות, בכוח, במהות הפנימית. אבל במציאות בפועל זה דוד המלך. שם הוא צריך לקחת את המציאות הטובה והזאת ולעבור דרך יער של תנינים, תבינים כאילו דרך הנער שמלא תנינים טורפים, מלא קרישים שמה, שזה כל העולם הזה, ולהעביר את זה עד כולו אב, עד שמגיעים לבן של דוד, עד שמגיעים לתוצאה שזה מלכות ישראל שמופיעה בתארתה. אבל בדרך צריך לעבור בתנינים טורפים וקרישים, שזה כל הרשע והרוע של העולם הזה. כן? הנה תראו, כן מלכות בדוד. כן מלכות בדוד, היא הנותנת את הצביון השלם של האומה. תכלית הטוב העליון גנוז עמה. כן, היא באמת נושאת בקרבה תכלית טוב עליון שאין בו חטא. ואם לא היה אפשר שבפועל לא ישתמשו גם כן הכוחות הרעים בעוז המשרה, אבל במקורו היה כולו רק טוב. ישי אבי דוד, בישי אבי דוד. כלומר, בדוד המלך אי אפשר, בפועל חייב שגם הכוחות הרעים ישתמשו בו, כי הוא עכשיו עובר דרך התנינים והקרישים האלה, הוא גם מקבל מהם קצת אחרי הכל עם כל הצדיקות שלו. אבל במקורו הוא רק טוב. המקור הוא רק טוב, וגם התוצר הוא רק טוב, כן? הנה, וכאשר התעודה התיאורית הצפויה של מלכות בדוד היא ודאי הטוב העליון, להביא את עם ישראל לטוב שאין כמוהו. ולא היה יכול לצאת בפועל עד קץ הימין, רק לעתיד לבוא הוא יכול לצאת. הנה נרמז בענף שיצא ממנו בתכלית העילוי, שכולל עמו הטוב העיוני, המתגבר על כל המגרעות המוכרחות להימצא מצד תוקף הממשלה בעולם המעשי המלא מכשולים, כן? התוצאה שתתגבר בסופו של דבר על כל המכשולים של העולם הזה, על כן, על כלאב אמר, חכם בני ושמח ליבי ואשיב החורפי דבר, והוא כלל בקרבו את הצורה הרוחנית של מלכות בדוד בשלימותה הציורית, שבפועל... כי עוד לא הגיע הזה, עוד לא הגיע קץ הימין, זה הנקודה, עוד לא הגיע קץ הימין. שוב, הוא לא יכול להיות המלך, כי עוד לא... אנחנו עדיין, עדיין, איך אתה יכול להביא עכשיו, אתה עדיין בתוך נער עם קרישים ותנינים, איך אתה יכול עכשיו להביא את שלמה המלך? אתה מבין? אה, לא תומר, את כלב, סליחה, לא תומר, את כלב. מה? שכב על הגדר, אבל עדיין השכיבה על הגדר היא לא הייתה, היא לא הייתה, היא הייתה, היא התקדמה מאוד, צעדים מאוד ארוכים, היא קידמה את עם ישראל, ודאי אין ספק, הוא ממש לקח את עם ישראל בנער של העולם הזה בצעדים מאוד, כמה קילומטרים קדימה, אבל עדיין לא הגענו ליבשה שאחרי, עדיין לא הגענו, עדיין נשארנו בתוך הנער הזה, עדיין, גם שלמה המלך, כי העובדה שלמה המלך עוד ניסה לעשות השפעה על העמים, נכון? לקחת את אנשים של העמים כדי לצר ביניהם איזושהי השפעה כזאת, הוא ניסה לעשות כל מיני דברים כאלה, עדיין לא הגענו לטוב המוחלט. לכן, עדיין כלב לא הגיע הזמנו זה. אבל כן, כן זה נרשם שם, אתם מבינים? כאילו, זה מה שחשוב. אם לא היה כאילו את כלב, אז כאילו דוד בעצם, אם לא היה את כלב, אז דוד היה מבחינה כזאת של, שכאילו, אולי אני לא אצליח. אולי זה לא יצליח בסוף. אולי כל מה שאני מתמודד עם הבעיות והסיבוכים של העולם הזה, עם הטרף של העולם הזה, אולי אני לא יצליח בסוף להביא את עם ישראל לטוב המוחלט. אז נולד מישהו כזה שמבטא את הציור הרעיוני של מלכות בלוחת. נולד כלב, אתם מבינים? נולד כלב. ולעומת זה גם יש את ישי. יש את ישי, שהוא המקור של דוד. כלומר, יוצא בעצם שמלכות, מלכות ישראל, מלכות בדוד, המקור שלה הוא טוב מוחלט, והתוצאה שהיא תגיע בסוף זה טוב מוחלט. ובאמצע עומד דוד המלך וכל הנתינים שלו, אנחנו, כן? אנחנו עומדים פה ומנסים לקחת, להתמודד עם המציאות האכזרית, בעייתית, רוע של העולם הזה, להתמודד איתה ולצלוח את הנער הזה עד שנגיע לטוב המוחלט. ולכן על כלאב, הרי מה אמרנו כלאב? הוא היה בעצם, כן, הנה זה מה שאומר פה רק בסוף, שכלאב, נשאיר את הפסקה הזאת, והוא כלל בקרבו, כלאב כלל בקרבו את הצורה הרוחנית של מלכות בדוד, בשלמותה הציורית, שבפועל תבוא אליה בקץ הימין, גם בעולם המעשה, נגיע לשם, נגיע למציאות הזאת שכלאב מייצג, לטוב מוחלט בלי חטא, שלמות דמותו של דוד, שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד, שנאמר דוד עבד ישראל לעולם, באמת כלאב הוא בעצם רק שיקוף של דוד, אבל שיקוף של דוד, כמו שדוד כאילו מצד מה שהוא באמת, לא מצד ההתמודדות שלו, עם כל הרוע ששם הוא נדבק גם מהרוע והחטא, מצד מה שהוא באמת. לכן מה נאמר על כלאב באמת? כן? לכן מה נאמר על כלאב? שהוא הרי שמו היה בכלל דניאל. שמו היה דניאל. כן? אבל דווקא על כלאב נאמר, מה שלא נאמר עכשיו לבנים של דוד. היו לדוד הרבה בנים, נכון? בואו נראה את המדרש תנחומה. תראו מה כתוב פה. וישלח דוד וידבר באביגיל לקחתה לו לאישה. ולאחר שהביאה פירש דוד ממנה 3 חודשים. כדי לידה אם הייתה מעוברת מנבל ואם לאו. לאחר, זה נקרא לפרוש 3 חודשים מאישה שהייתה נשואה, כן? לאחר 3 חודשים באה עליה ונתעברה עמנו. והיו ליצני הדור מליצים ואומרים, מנבל היא מעוברת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כן, ציווה המלאך הממונה על יצירת הוולד ועל צורתו. ואמר לו, לך וצור אותו בדמות דוד אביו. כדי שיעידו הכל, כן, שדוד הוא אביו, מניין שכן כתיב, והיא בכורו אמנון לאחינועם הישראלית, ומשנהו כלאב לאביגיל אשת נבל הכרמלי. כן, אבל, נכון, כמו אברהם יצחק, אבל, אז זהו, למה קראו לו כלאב, שמו היה דניאל, מה תלמוד אומר כלאב? שהיה כולו אב, שכל הרוי אומר דוד אביו. אתם מבינים? כל אומר דוד, כלאב כולו אב, זה בדיוק מה שראינו עכשיו, אתם מבינים? למה השם צער אותו? כאילו, הבחינה הזאת היא שמצד ליצני הדור, כמו שאמרת, אברהם מצד וזה, אבל כאילו, שיצא הדור, לא יגיד שבעצם היא נודעה מנבל. נודעה כאילו מנבל. נבל, כן, זה... היה בעל של הקודם של אביגיל. וכאילו, זה הסיבה הגשמית, כאילו, לא הגשמית בדיוק, אלא הסיבה של הפשט, לא יודע אם זה פשט כל כך, אבל שהשם צער אותו. אבל בעומק של הדברים, מה אנחנו רואים מכאן? שכלאב הוא ממש דמותו של דוד. כולו אב. כולו כמו דוד. וזה בדיוק הבחינה שראינו שכלאב הוא מבטא את התוצר שדוד יכול להביא לעולם. את התוצר של הטוב שדוד יכול להביא לעולם. בסדר? לכן הוא נקרא כולו אב. מה, דוד המלך? הוא רצה להתחתן איתה. עם אביגיל. היא הייתה נביאה, אביגיל, אתה יודע? הייתה נביאה. כן. הייתה אישה מאוד מיוחדת, מה אתה חושב? סתם דוד המלך התחתן עם נשים? מה, זה לא עובד ככה. זה נשים מאוד מיוחדות, זה שהוא מתחתן איתם, בסדר? היו לו עוד נשים הרי, בסדר? אבל... כן, כן, אבל מאביגיל, כאילו, היה, היא הייתה אישה מאוד מיוחדת, וזה, אז... הוא רצה רגילה, לידי ניסה אותה עוד כשנבל היה חי, היה שם סיפור שעליהם נגיע אליו, אני מקווה מתישהו. טוב, אז תביני עכשיו מככה, מה הקדוש הוא שולח, למה לדווקא לבן ישי? כי ישי בעצם הוא שורש המלכות, הוא שורש המלכות. מה, להסביר לנו שבמלכות ישראל קודם כל יוצאת מהטוב המוחלט. מקור בלי חטא, משם היא יוצאת. ומשם היא יוצאת. אחרי זה בפועל היא כבר... מגיע דוד, ואז צריך להתמודד עם כל הבעיות שיש בעולם, זה משהו אחר, אבל אחרי הכל יוולד גם כלב, כולו אב. ולכן, שהוא נשלח, בעצם שמואל צריך נשלח, לא לדוד, אלא לבן ישי, ומתוך בן ישי יש גם את דוד. מתוך בן ישי יש גם את דוד. וזה גם מה שאמרנו קצת קשור למה שראינו מקודם, שדוד הוא אדמוני עם יפה עיניים. אתם מבינים, זה קצת מבטא את מה שראינו. אדמוני עם יפה עיניים, הכוונה שיש בו, כאילו, אדמוני זה מידות כאלה של התגברות, של אכזריות, של רציחה כזאת. מידות כאלה מאוד מאוד דומיננטיות חזקות, שיכולות לקחת מקומות מאוד שליליים את המידות האלה. אבל דוד ניחן במידות האלה, למה? כי הוא צריך לפעול, כן, בתוך המציאות המורכבת והמסובכת. צריך לפעול במציאות המסובכת, שם הוא צריך לפעול, ולכן הוא צריך מידות קשות כאלה להחזיק בידיים שלו, כדי שהוא יוכל לנצח אותם. אבל לכן הוא משתמש בהם עם יפה עיניים. זאת אומרת, הורג לפי דעת סנדרין. וזה, ההסבר שהסברנו עכשיו, הוא מבאר לנו, הרבה פעמים נמצא בתנ"ך שדוד בכלל נקרא בן ישי. זה שתי בחינות הרי, אפילו אנחנו אומרים גם ככה, שזה תפילה כזאת, שיר כזה, כן, הוא צמיחת קרן לדוד עבדך, נכון? ועריכת נר לבן ישי משיחך. נכון, צמחת כן, יש דוד עבדך, ישי משיחך. זה כאילו שתי בחינות, שתי בחינות, דוד בן ישי, דוד, לפעמים דקדבים אחד, נקרא בן ישי. שאול קורא לו בן ישי, למה לא בן ישי, למה לא בא יום בן ישי ללכת? כי זה באמת שם של דוד גם כן, כי זה גם בחינה של המלכות ישראל שמקורה כולה טוב. זה מה שמבטא ישי, ידע? זה ישי לעומת מה שמבטא דוד בעולם המעשי. יפה, שאלות על זה, רבותיי? לא, לא, אז לא, כל השיעור אני אחזור עכשיו מההתחלה. הוא לא יכול לעבור בתנינים, דישה לא יכול. הוא היה בכוח. לפני חטא העגל, אם הוא לא היה אוכל, אז כל העולם היה פתוקה, זה היה שאיפה. בסדר, אחרי שהיה חטא, אז עכשיו אנחנו צריכים לבוא מתוך הירידה, לבוא ולעלות איזה חזרה. לבוא ולעלות איזה חזרה, אתה לא יכול לבוא כבר מהמקום ה... מהמקום כאילו המושלם, בלי לרדת למטה, אתה לא יכול. אתה נשתה מושלם, אבל איפה כל העולם נמצא? צריך לעלות את כל העולם איתך. זה רק דוד יכול לעשות. כוח של דוד יכול לעשות את זה, לרדת לתוך העולם ולעלות ביחד איתו את העולם. בסדר? ישי לא יכול לעשות את זה. זה ישי, הוא מת בתור שנחש, צדיקות אחרת. זה המקור של דוד. יפה. לכן גם דוד, דוד גם מגיע בעצם ממקורות כאילו שנראים נראים ממש של רוע, של זוהמה כזה, נכון? הרי למה דוד היה בעצם בצון, אמרנו? למה דוד היה בצון? כל האחים פה נמצאים, אבל דוד אמר, אומרים לו, הוא בצון, נידו אותו שם. למה נידו אותו? כי חשבו שהוא ממזר. למה חשבו שהוא ממזר? שמה, הרי, מה היה שם שישי הרי? ישי גירש את אשתו. למה הוא גירש את אשתו? לא יודע אם הוא גירש לגמרי או שהוא התרחב, הוא רק פרש ממנה. פרש ממנה. לא יודע אם הוא גירש אותה, אלא פרש ממנה. אולי גירש, אני לא זוכר כרגע אם גירש או פרש, אבל בוודאי שהוא פרש ממנה. למה הוא פרש מאשתו? למה? כי הוא הרי הוליד ממנה, הרי, כמה זה? 7 ילדים היו פה? כן, 7 ילדים כבר היו פה. לפני דוד הוא 7 ילדים. אחרי שהוא הוליד 7 ילדים, אז התעורר אצלו הספק מחדש, איזה ספק, האם הוא ראוי לבוא בקהל השם? עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. כן? כל הספק שהיה בימי זה, שם עם אמרות שבה, הרי, כן, ישי הוא בן עובד, בן בועז ורות, כאילו הוא נכד בעצם של בועז, כן? ישי בן עובד, רות בועז הוליד עובד, והוא הוליד ישי. אז הוא נכד של בועז ורות. אז שם, בועז כאילו קבע הלכה בעצם של, שהוא עשה את ההלכה הזאת, כן, עמוני ולא עמוני, מואבי ולא מואבית, אז רות ראויה לבוא בקהל. ככה בועז פסק. אבל, כנראה שהשאלה הזאת עדיין הייתה מרחפת באוויר. לא כולם, כאילו, עדיין, כמו שאנחנו נראה גם בהמשך, שיגידו לו, בן מי זה הנער? האם הוא ראוי לבוא בקהל, אנחנו נראה את זה בהמשך, בגוליאת, תגידו לו, בין מי זה, בין מי זה הנער, תשאל אם הוא ראוי לבוא בקהל בכלל, הוא היה מוני ולא, עדיין שאלה אותי רכפה באוויר, עדיין לא, לא נפטרה עדיין. כאילו, נוכן שנעצום בית שמואל הרמה, נדבר על זה שם. אז, עדיין, אז עכשיו יתורה לי ישר, הוא התחתן, ואז יתורה לו עוד פעם הסוגיה מחדש, וספק וזה, אז אמר, אולי אני בכלל לא ראוי לבוא בקהל, כי אני נכד של רות, ומואבים מורחקים, לפי הצד הזה שמואבית גם כן מורחקת. מעם ישראל, אז אני לא ראוי לבוא בקהל. לכן, הוא פרש מאשתו. לכן הוא פרש מאשתו. טוב, כאילו, אז היה ספק הזה. ואז מה? ואז, הוא רצה... איך, אבל הוא רצה לבוא על שפחתו. ואז הוא רצה לבוא על שפחתו, וצריך להסביר על זה אולי משהו, ואז בעצם אשתו התחלפה עם השפחה, בסדר? והוא חשב שהוא בא על שפחתו, ופתאום ראו שמה, שאשתו מעוברת. אז כל ה... זה שם לא פשוט, וזה, היא זינתה כנראה, ככה הם חשבו כמובן, זינתה וזה וזה, ואז היא מעוברת, אז אמר להם, אמר לבנים שלו, אל תפרסמו את זה, שלא ילצא לעזה גם על כולכם, כל מיני דברים כאלה, אבל כשהילד הזה ייוולד, אז נתייחס אליו בתור כאילו מוחק כזה, ואז יתחסו אליו בתור ממזר, אז הוא כאילו מרחיקים אותו מאיתם, גם זורקים אותו רחוק במדבר, אולי גם שם הוא ימצא את מותו, אולי יותר טוב גם כן לכולנו, דברים כאלה, כאילו מה שהחיוק לדוד. מה שרואים שדוד, אתם מבינים, הגיע לאיזשהו מקום מאוד, הגיע ממקום, סליחה, ממקום שהוא הגיע, זה מקום מאוד מסובך. מקום מאוד מסובך. מקום כזה של מתוך שפחתו של ישי, כאילו, לא, מאמא שלו, בסדר, כאילו, מתוך, כאילו, מתוך שפחתו, ומתייחסים לו בתור, כאילו, ממזר, נשמה כזאת היא מאוד מאוד מסובכת. כי זה כאילו העניין של דוד, זה המהות של דוד להיות בסיבוכים של העולם. ובסיבוכים של העולם, לראות בעצם, הוא נראה כממזר, הוא נראה, הוא היה מבחינתם ממזר, ופתאום הממזר הזה מה מתברר? מה מתברר שהממזר הזה? הוא בעצמו מלך המשיח, אתם יודעים? זה בדיוק המהות של דוד, שכאילו את כל מה שנראה כממזר, ממזר זה הדבר, ממזר זה מומזר, זה ממזר, מומזר, כאילו משהו יוצא מחורג מהגבולות הנורמטיביים, הכי הכי בסיסיים, מומזר. אז מה שנראה הכי ממזר, הכי, הכי, הכי גרוע, הכי גרוע, מה זה הדבר הכי, הכי נורא, זה מחייבי קריטות, זה מגיע. יש את איש, לא רק יש את איש, כל חייבי קריטות זה ממזר. אז מהמקומות כאילו הכי זה, שנראים הכי רחוקים מהקדושה, פתאום מתברר ששם נמצא המשיח. זה כאילו הכוח של דוד המלך, כוח של איזה. בסדר? ממש מתאים כאילו לאיפשהו, לזה, לבחינה הזו שהיה רואה בצון, כאילו שמרחיקים אותו ושם מתגייש שהוא בעצמו המשיח. רק השאלה אבל שנשארה פה, למה אישה רצה לבוא על שפחתו? זה קצת לא מובן. כאילו, מותר לבוא על שפחה כנענית? אה? תשובות. מותר לבוא על שפחה כנענית? שפחה כנענית, כן. תשובה, לא. עבד עברי מותר לו. גם עבד עברי, ששתי סוגי עבד עברי, רק אחד מהם, לא כולו שניהם. מה? כן, אז נשוי, ושלא, אבל יש מוכר עצמו, שנמכר בגניבתו. אני חושב שנמכר בגניבתו, רק לא נראה, אני מוכר עצמו, לא. לא זוכר, אבל אחד מהם. קיצור, רק עבד עברי מותר לבוא שפחה כנענית, אבל לאדם רגיל אסור לבוא שפחה כנענית. בסדר? אז מה? אז איך אנחנו, ועוד למדנו עכשיו שישי הוא בלי חטא. ישי בלי חטא למדו. הוא רוצה לבוא לשפחה כנענית, זה דבר מוזר זה. מה הוא בא לעשות איסור? מה זה הדבר המוזר הזה? מה אתה אומר? לא, לא שהיא, לא הייתה זה. וגם משפחה עברית, אז מה, אז מותר לבוא על איזה? רק אם, מהתורה יש דין פילגש אולי, אבל פילגש צריכה לייחד אותו. לא, אתה מדבר על המה עברייה? לא, אמה עברייה באופן פשוט היא עד גיל 12. היא בכלל לא בטוח שהוא היה עד גיל... לפני שהיא הביאה סימנים, רק בריאה שהיא הביאה סימנים, היא כבר יוצאת. אין דבר כזה אמה עברייה בוגרת. אין דבר כזה, אני גם לא בטוח שהוא היה להיריון, אתה מבין? אין דבר אמה עברייה בוגרת, שהיא הגיעה לגיל 12 והביאה סימנים, היא יוצאת אוטומטית. לא שואלים אף אחד. אין, צריך לדעת, מתייחסים, רואים, שפחות. הדעת הזאת תביא לנו, תהפכות הוא עלינו שפחות, נכון? לא מבינים שבכלל היות כך מכבדת את האישה, אין מושג של המה עברייה באמת. כלומר, כל המה עברייה זה רק לילדות. ברגע שהיא הופכת לקבלת סימני נערות ובגרות, בגיל 12, הביאה שתי סימנים, משתחררת אוטומטית, בכלל לא, יותר לא שפחה. וכל מה שהתורה נתנה לה למכור אותה בתור שפחה, זה רק בשביל, לבנו יעדנה, בשביל שיהיה לה, יהיה לה עתיד. זה נערות כאילו בלי עתיד, זה נערות שהמשפחות מפורקות, ומי מוכר את הבת שלו לשפחה? מי מוכר את הבת שלו לשפחה? תגידו לי. מי שלא יכול לפרנס אותה, מי שאבא שלא מסוגל לממן אותה, לדאוג לה, אז הוא מוכר את השפחה. אבל כל המטרה של המכירה לשפחה זה בשביל שיצא מזה נישואים, ואז היא תבנה את הבית שלה. זה רק לטובת האישה, אין דבר כזה, ובכלל לא הופכים אותה לשפחה, מתייחסים אליה בכבוד וזה, וכשמגיעה לבגרות, היא בכלל משתחררת אוטומטית. זה לא מתייחסים כאילו שהתורה הופכת את האנשים לשפחות, יש איזה מצג השפחות כזה, לא יודע, כל איזה דברים כאלה, זה הפוך לגמרי, הפוך לגמרי, התורה הכי מכבדת את, את הנשים, וגם את הנושא הזה של, של השפחות, רואים את זה שם. בכל מקרה, זה לא שפחה עברית, זה שפחה כנענית, אז מה האישה הבאה? רצה לבוא על שפחה כנענית, זה בא מאוד תמוע, נכון? אלא צריך להבין את זה. שמה שאישה רצה לעשות זה חשבון כזה ש בדיוק ממזר יכולים לזרין להתאר בדיוק כלומר על, הוא אומר ככה הוא הרי על הצד שהוא בעצם כאילו על, 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 על הצד שהוא בעצם מואבי כן כאילו הרי הוא מואבי אז מותר לו לבוא לשברה כנענית על הצד הזה אז הוא רצה כאילו לבוא עליה ואז ואז בעצם, אחרי ש... ואם מבלד בן, אז לשחרר אותו, ו... לא, הוא כאילו, הוא עשה שם תנאי כפול כזה, הוא אומר, אם אני בעצם יהודי, אז את משוחררת. הוא עשה תנאי כפול. אם אני בעצם, אם כאילו מואבי ולא מואבית, ואז זירות מותרת לבוא בקהל, אז אני יהודי כשר, אז את משוחררת. ואם... ואז את משוחררת, אז מותר לו לבוא עליה, כן? ואם את... אני מואבי, כן, אז את לא משוחררת, ואז מותר לי לבוא עלייך גם, כי הוא מואבי, כן? מותר לו בשביל רק נענית. לא, ואז, רגע, ואז, כשיוולד ילד, אז מה הוא יעשה? אז אם הוא יהודי, אז הוא מצוין, כבר ישתחרר הרי, זה על תנאי, ואם לא, אז הוא ישחרר אותה, כמו שכתוב במשנה בקידושין, יכולים ממזרים להתאר. יכולים ממזרים להתאר, איך ממזרים להתאר? שממזר יבוא על שפחה כנענית, כאילו יקנה לו שפחה כנענית, יבוא עליה, מותר לבוא על מזר על שפחה כנענית, מותר לו, והילד שיוולד, אז מה שהוא יעשה, הוא ישחרר אותו, כאילו, ואז הוא יהפוך להיות יהודי. ואז זה כאילו בן שלו שהוא יהודי. לא בדיוק בן שלו, כי לא בדיוק בן ביולוגיה, אבל זה סוג של תארת הממזרים. אז אתם מבינים תארת המזרים? אז ככה אישה רצה לעשות, אתם מבינים? חשבון כזה, זה החשבון שלו. זה החשבון שלו, זה לא היה חטא, בכלל. הוא רצה חשבון כזה מורכב, בשביל, תמיד, לתאר את הממזרות. לתאר כאילו את המואביות שיש בו. ומתוך הניסיון לתאר את המואביות, מה יצא בסוף? מה יצא בתוך הניסיון הזה? דוד המלך. כי הרי אשתו התחלפה עם השפחה. יצא דוד המלך. ותראו איזה חשבון עמוק. ויצא דוד המלך, והוא גם כן אמרנו שהיה נראה כממזר, אבל בעצם כל זה, הכוח של דוד לתאר גם את הרוע והממזרות. טוב, אז הגענו לסוף השיעור. בסדר, רבותיי, בסדר, נשאיר פעם הבאה, בעזרת השם. אנחנו נמצאים.